המשך המהר"ל על ההסבר של שלוש ברכות. שלוש ברכות של קריאת שמע. שברכה ראשונה יוצר המאורות, ברכה שנייה על התורה, אהבת עולם, ברכה שלישית על יציאת מצרים, אמת ויציב. אומר המהר"ל, אנחנו בעמודה השמאלית בדף צדיק ו',
אמת ויציב וכולל גאל ישראל?
כן, אמת ויציב זה תחילת הברכה, גאל ישראל זה סוף הברכה, חתימתה. זה שלוש ברכות. ועוד, ודע עוד, כי אלו שלוש ברכות. דהיינו, ברכת יוצר אור. אהבה רבה לפי נוסח אחד, אהבת עולם לפי נוסח אחר. אמת ויציב, הם באים על שלוש הנהגות. כלומר, שלוש הברכות האלה באות לרמוז על שלוש הנהגות אלוקיות את העולם. ההנהגה הראשונה היא הנהגת סדר עולם. השנית היא הנהגת שכלית. ודבר זה למעלה מן הטבע. הנהגה השלישית, הנהגה שלא בטבע. מה שמחדש, ניסים ונפלאות, וזהו הנהגה שלישית. ולא תמצא הנהגה יותר מאלו שלושה. האחת היא הנהגת סדר הטבעי, השנייה הנהגת סדר שכלי, השלישית הנהגה שלא בטבע. מה הוא מתכוון? מתכוון להגיד שיש לריבונו של עולם שלוש דרכים להנהיג את עולמו. ומאוד חשוב להכיר את שלוש ההנהגות האלו, כי לפעמים הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו כך, ולפעמים כך, ולפעמים כך, ולפעמים זה שלושתם ביחד. הסדר הראשון, חוקי הטבע. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו על ידי חוקים טבעיים קבועים. זה ברכת המאורות. כן? מערכת השמש. יום ולילה לא ישבוטו. חום וקור. אור וחושך. כל החוקים הטבעיים הקבועים שהמדע לומד להכיר אותם. זה לא בטעות, זה מכוון שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחוקים טבעיים קבועים. הסדר הזה של החוקיות הטבעית מאפשרת לאדם לפעול. אם לא היה סדר חוקי טבעי, אין לאדם שום מקום בעולם. אלא בגלל שיש סדר כזה, האדם יכול לפעול, לבחור, להחליט, לבנות, ולפעמים גם להרוס. משתמש בחוקים הטבעיים. החוקים הטבעיים כמובן יש להם מטרה נוספת, והיא מטרה חשובה מאוד, זה לקיים את העולם מה שלא יהיה. יש מנגנון לקיום העולם. אין חדש תחת השמש. נכון? אין חדש תחת השמש. זאת אומרת שהעולם יתקיים. זה מה שזה גם בא להגיד. לא שאין פה חידושים. אין גם חידושים שיגרמו לכך שהעולם יתבטל. לא. יש מנגנונים, מנגנוני איזון, שגורמים לכך שיש מערכת כוללת שדואגת לקיום העולם. בחוקיות הטבעית, הקדוש ברוך הוא הבטיח את קיומו של עולם. זה נפלא. עכשיו, בא הסדר השני. הוא קורא לו ההנהגה השכלית. למה הכוונתו? הכוונה היא לשימוש בחוכמה, שהוא ערך מוסף על הסדר החוקי הטבעי. והחוכמה הזאת היא חוכמת התורה. ההנהגה השכלית כאן, אין הכוונה ההנהגה השכלית שלנו. ההנהגה השכלית שלנו, ההנהגה השכלית האנושית, זה ההנהגה הראשונה, שהרי אדם לומד להכיר את העולם הטבעי, לומד להכיר את החוקים, משתמש בהם, פועל איתם. זה השכל האנושי הרגיל. ההנהגה השכלית שמוזכרת כאן זה ההנהגה השכלית האלוקית. זה חוכמת השם. ומה היא? חוכמת השם הגלויה, לא הנסתרת, זאת שבעולם. ברור שבעולם הטבעי יש חוכמת השם. הטבע גמטריה אלוקים. לא, כאן מדובר בחוכמה הגלויה. קוראים לזה מתן תורה. הקדוש ברוך הוא גילה חוכמה שמאפשרת לאדם לסדר את העולם לא רק באופן טבעי, אלא באופן מוסרי, באופן רוחני, להביא לעולם סדר אידיאלי. כן, וזה כל עניין התורה. עניין התורה זה לא המדע. יש אנשים שלפעמים מתבלבלים. זה לא המטרה בכלל של התורה. אם אתה רוצה ללמוד מדע, צריכים ללמוד מדע. איפה? בספר המדעים. בספרי המדעים. מה שאתה לומד בתורה זה הנהגה שכלית. כלומר, איך חוכמת השם רואה את העולם במטרותיו. לא במנגנונים הקבועים, הפועלים מעצמם. כל הנחלים הולכים לים. אלא איך מנהיגים את העולם בחוכמה. כי באמת, אם לא תהיה חוכמה כזאת, ייתכן שהאדם יגרום נזקים מאוד כבדים לעולם. או ההפך, ישכלל מאוד את העולם. בזכות ההנהגה השכלית. כתוב מדובר השכל העליון האלוקי, מה שהתורה מלמדת את האדם. את זה תעשה ואת זה אל תעשה. אבל אפשר לעשות לפי חוקי הטבע. נכון, לפי חוקי הטבע אפשר לעשות, אבל לא ראוי לעשות. אפשר, אבל לא ראוי. כן, שהרבה אנשים מתפלים, שאומרים, אבל מה זאת אומרת? אבל אפשר לעשות. אם אתה רוצה, אתה יכול לעשות. נכון, אפשר לעשות. אבל זה לא ראוי, זה יגרום נזק. זה הנהגה השנייה. כנגד זה, ברכה שנייה. אהבת עולם. שהיא התורה הזו, הברכה הזאת כולה מוקדשת לתורה. באה ההנהגה השלישית. ההנהגה השלישית זה התערבות אלוקית גלויה. לא דרך חוקי הטבע. ולא דרך חוכמת השם, דיברה תורה כלשון בני אדם. סך הכל, כשאנחנו לומדים תורה ומקיימים תורה, זה עדיין על פי השכל. לומדים גמרא, לומדים הלכה, לומדים אמונה, מנהיגים את העולם על פי חוכמה ברורה. לא, יש הנהגה שלישית. ריבונו של עולם מחליט להתערב מעבר לחוקי הטבע, מעבר לכל הנהגה, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ולא דרכיי, דרככם. ולפעמים ריבונו של עולם שם הצידה את הכל ופועל בעולמו, זה ההנהגה הניסית. הדוגמה הברורה ביותר להנהגה הזאת, השלישית, היא כמובן יציאת מצרים. וכנגד שלוש הנהגות אלו, כל יום עלינו לומר שלוש ברכות קריאת שמע בשחרית. עוד מיד נראה מדוע בערבית יש ברכה רביעית. יש שלוש ברכות ברכות קריאת שמע בשחרית, יש ארבע ברכות בערבית, נראה למה צריכים ברכה רביעית בערבית. למה עלינו להזכיר שלוש הנהגות אלו? בוודאי, כי אנחנו נפעל בתוך עולם שבו שלוש הנהגות האלה מתגלות. גם הנהגה הטבעית, גם הנהגה השכלית האלוקית התורנית, וגם הנהגה הניסית. כשאנחנו מתחילים את היום, קמים בבוקר, צריכים להתפלל שחרית, עלינו לדעת שאנחנו נכנסים לעולם ששלוש הנהגות נוהגות בו. ואנחנו בעצם פועלים עם שלוש הנהגות. ומצד האמת, שלוש הנהגות האלה חוברות יחדיו. הנה זה מה שמסביר המהר"ל. ולכך, כנגד זה שלוש ברכות, יוצר המאורות, הנהגה של המאורות בסדר הטבע. ואחר כך על התורה היא הנהגה שכלית, אם כן מדובר על הנהגה שכלית תורנית. הנהגה שלישית היא הנהגה שלו בטבע, כמו שיציאת מצרים ובכולם, השם יתברך אחד, ואין משותף עמו זולתו. כלומר, מצד האמת, בכל אחת מן ההנהגות האלה יש חותם אלוקי. גם בטבע יש חותם אלוקי, גם בתורה יש חותם אלוקי, וגם בניסים יש חותם אלוקי. לא רק בניסים חותם אלוקי. השם אחד, השם שולט על הכל, השם בעל הבית על הכל. מה ההבדל? ההבדל זה דרגות הגילוי כלפינו. מלמטה למעלה. הנהגה הטבעית, מבחינתנו, השם הכי נסתר. הנהגה שכלית תורנית, זה כבר הרבה יותר גלוי. אתה רואה בחוקים של התורה, ממש כבר השם כאן. ואחר כך בהנהגה הניסית, זה מתחייב. האם ההנהגה השלישית קיימת תמיד? כן? לכן בגמרא מספרים על ניסים ונפלאות. מי שאמר לשמן שידלק, יומה שידלק, לשמן שידלק, יומר לחומץ שידלק. ברור. נכון, אבל זה שהחומץ דולק זה הופעה טבעית? בטח שלא. הגמרא מספרת. התלמוד מלא סיפור על ניסים ונפלאות. מה, לא קראתם? בגמרא? האם גם היום יש הנהגה ניסית? ברור. מה? הימים האלה זה סי האסתר. נכון, למי שלא רואה זה באמת סי האסתר. מי שאין לו עיניים לראות, סי האסתר. יש לך נס יותר גדול מעם ישראל. ככה כתוב בגמרא במסכת יומה, שקיומו של עם ישראל במשך 2000 שנה בגלות בין העמים זה נס גלוי. כבשה בין 70 זאבים, ול70 זאבים האלה כל אחד יש לו להקה של 70 זאבים, זה יוצא הרבה כבר, וכולם עומדים לטרוף את הכבשה. מדי פעם נושכים פה, נושכים שם, פתוחים, גומרים, עכשיו ארוחה, הכבשה ארוחת בוקר. זאבים מתים והכבשה עדיין כאן. כן, ודאי שיש גם היום. נכון שיש תקופות, אתה צודק, שיש תקופות שהנהגה כזאת יותר בולטת, יש תקופות שהנהגה כזאת יותר בולטת, ויש תקופות שהנהגה כזאת היא יותר בולטת. אבל גם בדורות האחרונים מספרים על ניסים ונפלאות. מלא, 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 מלא. סיפורי חסידים, סיפורי צדיקים, אתה לא שומע, בלי סוף, סיפורים, 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 סיפורים. נכון שלא כולם נחשפים לזה, כי לריבונו של עולם יש חשבון. זה כתוב בספרים, שיש לו חשבון. מתי הוא מבליט הנהגה מסוימת? לפעמים הוא רוצה שהעיקר תהיה הנהגה הטבעית. יש לו חשבון כזה. לפעמים הוא רוצה שעיקר הנהגה כמו במדבר, תהיה הנהגה ניסית. 40 שנה במדבר. מה? שום דבר לא טבעי שם. מן, זה כמובן מן השמיים. ברור, לא אוכלים לחם מן הארץ. ברור, מן השמיים. זהו, יופי. מים? ברור, מן הסלע. מה? זה פשוט. כן. עננים? ענני כבוד. מה עושים? מגעצים, מחפשים. מה טבעי פה? שום דבר לא טבעי. לכן המרגלים נבהלו נורא. כי המרגלים הלכו לסייר 40 יום בארץ, סיירת מטכ"ל, מסתובבת בארץ. זאת אומרת, מה קורה פה? אין פה ניסים. מה יהיה? נבהלו, חזרו למדבר, אמרו, חבר'ה, כדאי להישאר פה. למה? שמה הכל טבעי. זה עבודה הרבה יותר קשה. פה ריבונו של עולם מטפל בכל. אין מכונת כביסה, אין מלחמה, כלום. הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בהנהגה שמשתנה. קוראים לזה מעשה מרכבה. לפעמים הרוכב רוצה שהעולם ייראה עולם כמנהגו נוהג. לפעמים הוא רוצה שהנהגה תהיה ניסית. כמובן הוא רוצה, זה לא. זה מתוך חוכמה עצומה. שכדאי להבליט, או לפעמים עניינו זה להבליט את הנהגה של תורה. אבל גם כשהוא מנהיג את עולמו, בעיקר בהנהגה מסוימת, הוא נותן גם מקום. למשל, עוד כמה ימים חנוכה. מה זה חנוכה? הנהגה טבעית או הנהגה ניסית?
ניסית בתוך הטבע.
שני קולות. אחד אמר הנהגה ניסית, השני אמר בתוך הטבע. עיקר ההנהגה הייתה טבעית. בדי, יהודה המכבי. מה עושים? נלחמים. בסדר, שואלים את אנשיו, שואלים את יהודה המכבי, טוב, כמה אנשים יש לך בגדוד? נגיד 700, 800. אוקיי, וכמה יש ליוונים? תראה, צבא אחד 30,000, פלוס עתודה בסוריה, עוד כמה עשרות אלפים. ואם צריך, מגייסים עוד. ואתה עם 700 איש, אתה רוצה לנצח את כל הזה. היד השם תקצר? מה זאת אומרת? אנחנו לא עושים חשבון. נלחמים, יד השם ברוך הוא. ואם זה לא מצליח? יש לכם בעיות של אמונה. צריך לקרוא את הנאומים שיהודה המכבי נותן לחיילים שלו. טוב, בסדר. נלחמים, מנצחים. אין פה ניסים. יש אסטרטגיה. טקטיקה. נלחמים בלילה, נופלים עליהם בהפתעה, עושים המון צעקות, לומדים, קיצור, כל השיטות. שואלים המפרשים, ולמה עושים חנוכה 8 ימים? הרי היה צריך להיות רק 7 ימים. למה? כי יום אחד לא היה נס. היה שמן. אז למה אתה עושה חגיגה 8 ימים זכר לנס? כולם מתגייסים לתת תירוצים. נכון, קושיה קשה. למה חכמים קבעו 8 ימים ולא 7? הרי יום אחד יש שמן. אז זה לא נס. תשובה. חג אחד, יום אחד על ההנהגה הטבעית, ו7 ימים על ההנהגה הניסית. כן. גם על ההנהגה הטבעית צריך להודות לריבונו של עולם. וזכרת כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אתה מתכוון להודות לשם רק על ההנהגה הניסית. הדתיים מדברים רק על המנורה. ומה עם הניצחון במלחמה? מי אמר שבכלל זה היה ריבונו של עולם? מה, 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 מה? מה אתה שואל? אם הניצחון במלחמה זה היה ריבונו של עולם? למה יש לך ספק? ועל מה חיברו על הניסים? אם לא על זה? אם כן, הייתה הנהגה טבעית, ובתוך הנהגה הטבעית, רבונו של עולם אמר נספח, הנהגה ניסית. אם כן, ודאי שיש תמיד, גם בימינו, יש שלוש הנהגות. לעולם יש שלוש הנהגות. לכן, תמיד אומרים שלוש ברכות. אף פעם הנהגה אחת מתבטלת, אלא שלפעמים הקדוש ברוך הוא, לפי צורכי הדור, לפי צורכי השעה, לפי צורכי הזמן, לפי המקום שבו נמצא העולם, הוא מביא את הנהגה כזאת והנהגה כזאת. וגדולי ישראל אמרו שהגאולה האחרונה היא בעיקר תהיה בהנהגה טבעית. כך אומר הרד"ק, וכך אומרים עוד רבים. באחרית הימים זה לא יהיה כמו יציאת מצרים. יציאת מצרים, עיקר ההנהגה הייתה ניסית, באחרית הימים נגיע למדרגה הרבה יותר גדולה וגבוהה, והגאולה תבוא מתוך הנהגה טבעית. למה זה מדרגה יותר גבוהה?
זה מצריך אמונה יותר גדולה.
כי זה מחייב את האדם להיות בפנים. כשזה הנהגה ניסית, הקדוש ברוך הוא אומר, תזוזו, בבקשה, תנו לי לעבוד, בסדר? זה כמו משה רבינו, מול ים סוף, צועק, מה תצעק אליי? מה קרה? זה ריבונו של עולם, תראה מצב קשה, מצרים אחורה, אני לא יודעים מה לעשות. טוב, תזוז, תן לי בבקשה לפתוח את הים, איך חבל על הזמן. והנהגה טבעית, ריבונו של עולם אומר, רבותיי, הפעם שותף, אתם תהיו בפנים. אתם לא... זה, אני לא רוצה לעבוד לבד. אתם תעשו את גאולתכם. אתם תעשו את גאולתכם. לכן הייתה מחלוקת. לגבי הגאולה האחרונה יש מחלוקת. כי על ניסים עוד לא מצאנו מחלוקת. זה מחלוקת. זה נס, זה מחלוקת. עם כל זה, לפעמים יש גם מחלוקת. אבל תגיד, זה יותר מחייב. אבל בהנהגה טבעית, מי אמר שזה הגאולה? מי אמר שזה? מה פתאום אנחנו רוצים ניסים ונפלאות? אנשים מעופפים על שטיחים, אנחנו חייבים. אז איך את זה? זה לא נקרא, לא נקרא לזה גאולה. זה בגלל שאתם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא יש שלוש הנהגות. והקדוש ברוך הוא בגאולה האחרונה דווקא רוצה להשתמש בהנהגה טבעית. כדי שהגאולה תהיה שלמה. בני אדם חייבים להיות שותפים. שאלו את הרב קוק את השאלה הזאת. איך אתה מסביר שהדור השפל הזה, שאין בו אותם הגדולים שהיו בדורות הקודמים, הוא נראה כזה, איך אמרת? דור של אסתר. זה הכל נראה. הוא דווקא זה שזוכה לגאולה? איך אתה מסביר את זה? אמר הרב קוק, אכן שאלתם שאלה גדולה. תשובה, הזכות של הדור הזה, זה שהוא עושה את הגאולה. הוא לא בא עם זכויות. הוא קונה את הזכויות בזה שהוא בעצמו עושה את הגאולה. תוך כדי הליכה, קונה את הגאולה. זה הזכות של הדור הזה. זה דור שמוכן לעשות ולפעול את גאולתו. דורות אחרים חיכו לגאולה, ציפו לגאולה, האמינו בגאולה, רצו לראות ניסים של גאולה, התפללו לניסים ולנפלאות ולגאולה. בא הדור הזה ומתב, די, 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 תביא תוריה, טרף, מייבשים ביצות. מה, אתם לא מחכים לניסים? לא. לא מחכים. למה? אין לנו זמן. אם הקדוש ברוך הוא ירצה לעשות ניסים, שיעשה. אבל בינתיים אנחנו מתחילים לעבוד. מי שרוצה להצטרף, יצטרף. זה מדרגה אחרת. מכל מקום מלמד אותנו המהר"ל, שלוש ברכות כנגד שלוש הנהגות. ולך כנגד זה שלוש ברכות, יוצר המאורות, הנהגה של המאורות בסדר הטבע. ואחר כך על התורה היא הנהגה שכלית. הנהגה שלישית היא הנהגה שלו בטבע כמו שהיה יציאת מצרים, ובכולם השן ברך אחד ואין משותף עם זולתו, והנהגה שלישית היא הנהגה שלו בטבע, שייך אחר קריאת שמה כמו שהתבאר. אמנם, בלילה צריכים עוד ברכה. לכן בקריאת שמה של ערבית יש ארבע ברכות. אמנם בלילה צריך שמירה, ונתקן על זה ברכה רביעית בלילה יותר מביום. זה ברכת השכיבנו. לפיכך תקנו השכיבנו שכל הברכה מדברת בשמירה. לילה זה מחייב שמירה. תלמיד חכם, אל ילך יחידי בלילה, מסוכן. ונכון, זה צריך שמירה. לכן, לפני שהולכים לישון, עוד פעם קריאת שמה למיטה, צריך שמירה. לכן, הוסיפו ברכה רביעית. והברכה הזאת, הברכה הרביעית של השכיבנו, דווקא אחר גאולה. כי הגאולה הוא שגואל אותו מכשות אחר. והשמירה הוא שפורס סוכת שלמה עליהם, אחר כך, עד שאי אפשר להרע לו אחר. וכמו שעשה השם מתברך, אחר שהגיע למצרים, היה פורס ענני כבוד עליהם ושומרם. זאת אומרת, זה לא, זה נכון שהקדוש ברוך הוא מציל, אבל אולי אחרי שכבר יצאנו ממצרים, אחרי שיצאנו ממצרים, ניצלנו ממצרים, ומה עם המלאק? ומה עם נחשים והקרבים? ומה עם כל מיני מזיקים שמסתובבים במדבר? ופרוס עלינו סוכת שלומך. אנחנו צריכים שמירה. הברכה השלישית היא על ההצלה בניסים ונפלאות ממצרים. הברכה הרביעית זה כמו יברכך השם וישמרך. כי אם הקדוש ברוך הוא לא ישמור אותך, אז מה תועיל לברכה? ודבר זה עוד יותר עליון. ולפי דעתי, כי זה נגד מה שכתוב אצל הגאולה. כלומר בפרשת ויירא. ולקחתי אתכם לי לעם. שזהו הגאולה בעצמה. ואמר, והייתי לכם לאלוקים. כלומר, הגאולה בעצמה ולקחתי לי אתכם לי לעם. ואחר כך, והייתי לכם לאלוקים, כי מה שהשם יתברך פורס סוכת שלמה עליהם, בזה הוא השם יתברך לאלוקים להם. והייתי לכם לאלוקים, אומר המהר"ל, זה השמירה. כלומר, שמירה צמודה. אחרי ש... גאלתי אתכם ולקחתי אתכם, עכשיו בוא נראה מי יעיז להתקרב אליכם. כי למה? אני צמוד אליכם. בוא נראה. שמי שיתעסק בי, מי שיתעסק בכם, הוא מתעסק בי. פורס סוכה שלמה עליהם, בזה הוא יתברך לאלוקים להם, עד שאין אחר רשאי לגע בהם. והרי והייתם לכם, והייתי לכם לאלוקים. כתיב אחרון לכל. לכן והייתי לכם לאלוקים, שמה בלשונות של גאולה, זה מופיע כדבר האחרון. וכנגד זה תקנו ברכת השמירה, כאשר פורס סוכה שלמה עלינו, כי כאשר הם תחת כנפיו, הנה הוא לאלוקים עליהם. והיינו שאמרו במסכת ברכות, כיוון דתקנו רבנן השכיבנו, כגאולה ריכתא דמיא. חכמים שמם שואלים שאלה. לפי דעה אחת, גם בערבית צריך לסמור גאולה לתפילה. כן? ידוע שבבוקר אנחנו מסמיכים גאולה לתפילה. ברוך אתה השם, גאל ישראל, אסור להפסיק, מיד צריך להתפלל. הוא הסביר את העיקרון הזה לפני זה. נו, וערבית, איך אנחנו מסמיכים גאולה לתפילה? הרי אחרי שאנחנו אמרנו גאל ישראל, עושים הפסקה, אומרים משכיבנו. אז יש הפסקה בין גאולה לתפילה. אומרת הגמרא, לא, זה לא הפסקה. השכיבנו זה גאולה אריכתה, זה המשך הגאולה. למה? כי שמירה זה המשך הגאולה, זה מה שהוא אומר. והיינו שאמרו, כיוון דתיקנו רבנן השכיבנו, כגאולה אריכתה דמיה, זה דומה להמשך הגאולה, דוודאי דבר זה גאולה אריכתה, שהוא כנגד והייתי לכם לאלוקים, שהוא גם כן מניין הגאולה, הוא בוודאי גאולה אריכתה היא. כי מה היה שגאלה מן רשות אחרים, אם לא ישמור אותם גם כן, שלא יזיקו להם אחרים? הרי אחרים מושלים עליהם. ולפיכך בערב מברך שתיים לאחריה, אמת ואמונה, ואשכיבנו. זאת אומרת, בוודאי שגאולה לא הייתה. כן, זה כמו שעכשיו, דוגמה. הקדוש ברוך הוא גאל אותנו. מה זה? קיבוץ גלויות. חזרנו הביתה, חזרנו לארץ, היהודים התקבצו לכאן מכל רחבי תבל. ועכשיו האויבים אומרים, זה כיף. כי עכשיו כל היהודים פה, אפשר לגמור אותם, כולם בבת אחת. אתם יודעים שזה התזה של הנצרות. הנצרות היא עושה תיקוני סציות. בהתחלה היא אמרה, אל תדאגו, כל היהודים ייעלמו. סטיות. סטייה בתפיסה. בהתחלה סטייה. בהתחלה אמרה, כל היהודים ייעלמו. חיכו כמה מאות שנים, ראו יהודים לא נעלמים. ואז יש אחד, המציא תזה חדשה. אמר, מה פתאום? היהודים לא ייעלמו. הפוך. הם יהיו אות קלון. זאת אומרת, זה שהם נודדים, מסתובבים בכל העולם, נרדפים כעלי נידף, זה מוכיח שהאל עזב אותם. הכי טוב שיהיו יהודים בעולם, שיראו איך האל כועס עליהם ועזב אותם. לכן, לא, היהודים לא ייעלמו. מה? היה תיאולוג נוצרי, כנראה שאני לא זוכר את שמו, זה לא סתם. תיאולוג נוצרי, כן. הוא אחרי כ-500 שנה של הקמת הנצרות, הוא המציא תזה חדשה, כולם התלהבו מן התזה שלו. אחרי זה אמרו, אבל זה לא מספיק שהם נודדים, צריך גם שיסבלו. אז כל הנוצרים בעולם התגייסו כדי להוכיח שהאל כועס עליהם. טוב, באמת הם הצליחו בזה, להרע על היהודים. אחר כך הסתבך העניין, כי פתאום היהודים מתחילים לחזור הביתה. זה היה קטסטרופה. רעדו מפחד. מה קורה פה? אז כל התזה שלנו נופלת. אם הולך להתקיים מה שכתוב בתנך, אז מה יהיה איתנו? אז התנגדו ועשו המון פעולות כדי להכשיל את שיבת ציון. המון המון שנים הוותיקן לא הכיר במדינת ישראל. אבל ראו שזה תהליך בלתי נמנע. ואז אמרו, לא, מה פתאום? עכשיו הבנו. יש לנו הבנה יותר עמוקה. יותר טוב שכל היהודים יחזרו לכאן, ואז יהיה הרבה יותר קל. אנחנו ננצר את כולם. בבת אחת, כל היהודים יהפכו להיות נוצרים. ואז החליטו לגייס את המיסיון, ועד היום, התקציב של המיסיון בארץ שווה לתקציב של המיסיון בכל העולם. אתם אומרים שמשקיעים עלינו פחות משישה מיליון איש, משקיעים עלינו כסף כמו על כל העולם כולו. נו, תנסו, תעשו חשבון כמה כל יהודי שווה. אבל עם כל זה יש להם בעיה. כי נכון שהמיסיון יש לו הצלחות, אבל יש לו גם בעיקר כישלונות. במיוחד בגלל שיש הבנה מה הסכנה שבו. אז אמרו, אל תדאגו, הם יחזרו למדינת ישראל, ומדינת ישראל תושמד. סתם היינו טיפשים. איך אפשר להרוג את היהודים בכל העולם? תמיד אחד יסתתר באיזה אי בודד. לכן, ניתן לכם עצה טובה, נוצרים. תעזרו לכל היהודים לחזור הביתה. צו השעה, נוצרי יאמץ יהודי שיחזור הביתה. ואז אחד חורכם אחמיניג'אן יעשה לנו את העבודה. זה כרגע התזה הנוצרית. זה כרגע העמדה הנוצרית. אז על זה ריבונו של עולם צוחק. על זה כתוב הפרק השני בתהילים. הפרק השני בתהילים, השם ישחק לעמו. צוחק. אתם חושבים שעבדתי כל כך קשה להחזיר את היהודים מכל העולם, להביא אותם הביתה ולגאול אותם ולעשות ניסים ונפלאות בהקמת המדינה הזאת, והם ניצחו את כל המלחמות עד עכשיו כדי שכל זה ילך לאיבוד? נו, מה תגידו לי? מה זה צחוק? אלא ברוך שאז הקדוש ברוך הוא אמר, עכשיו אני פורס סוכת שלום על העם הזה כאן. עכשיו מי שיתעסק במדינה הזאת ובעם הזה, הוא מתעסק בי. אומר המהר"ל, והייתי לכם לאלוקים. כמובן, זה גם במובן הרוחני. כי כשהעם רואה כמה שמירה הקדוש ברוך הוא שומר עליו, לאט לאט, זה מעורר אותו להבין שכל מה שקורה זה בעצם שמירה צמודה של ריבונו של עולם. ואז אנשים לאט לאט מתעוררים להכיר שיד השם יש כאן. זה ההסבר. כן?
אבל הרב אמר שיש שמירה היום וזה, אבל צערנו, הערבים עושים לנו צרות והמיסיון פה...
צערנו, הוא מצליח לנצר הרבה.
פרוטות, פרוטות, מה מצליחים? מה זה מצליחים? כשהם מצליחים לעשות חצי דבר, ניצחנו אותם. מה, כן, מה ניצחתם? אנחנו הצלחנו לראות פצמר שנפל באמצע המדבר. כל הכבוד, יפה מאוד. ירד באמצע המדבר, אין נזקים.
כל הארץ מלאה מיסיונרים.
נו, זה הפלא הגדול. הארץ מלאה מיסיונרים, ומכון מאיר גלה במלא בתלמידים. נו, מה אתה אומר? שבוע טוב.